אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
אנחנו עומר בן יעקב.
ומיכל צורן.
אוקיי.
ברוכים השבים.
ברוכות הבאות לפרק מספר 26.
מרשים, אה?
כן. כאילו אנחנו אי אפשר להגיד את זה על כל מספר.
למה? אי אפשר? זה כאילו...
בסדר, הבנו שזה מרשים. כל פעם מחדש.
את חושבת שיש איזשהו תרבות שבו למספר 26 יש משמעות? כי הוא מספר כל כך שוויוני שכאילו...
יש משהו בטח בנומרולוגיה, אני מרגישה ש...
יכול להיות.
שבטח יש 2 ו-6, ואתה יודע, 6 ועוד 2 זה 8, ו-8 זה אינסוף, ולחלקים.
טוב, מה לאג'נדה השבוע?
אתה מאוד מאוד רצית, למרות מחאותיי, לדבר על תיק 4000, אז אני אפשרתי את זה, כי אני בן אדם מאפשר ומכיל, ובאמת סובלני.
תראי, אני רוצה לספר לה שבדסקים של חדשות ברחבי הארץ, מתממש המים הזה של ההוא שאוכל פופקורן.
כן, מייקל ג'קסון.
מייקל, בדיוק, כן. זאת אומרת, כל הדסקים יושבים ככה, ניאם, 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 ניאם. אז כמו שנחשף אז אצל גיא פלג בתמלילים של ביבי ונוני מוזיס, גם עכשיו אנחנו זוכים לראות איך עובד הפוליטיקה הזאת, איך עובד התינופת, איך מנסים להכתיב למערכת חדשות קו בצורה בסופו של דבר סופר סופר וולגרית, ובנקודת קצה יושב איזה מישהו כמוני שאומר, מה אחי? מה אתה רוצה שנעשה? להחליף את התמון? למה? אין סיבה? אוקיי. כאילו, וזה נחמד, זהו.
זה מה שהיה לך להגיד?
לא, יש לי מלא מה להגיד.
בגלל זה גררת אותי
לנושא הזה. לא, יש לי מלא מה להגיד, אבל פתאום... לא, יש לי המון מה להגיד, אבל חשבתי ש... כאילו, אני אציג את הנושא ויסביר למה אני מתרגש.
אז בוא תציג. אתה חושב שיש מישהו שלא שמע מה זה תיק 4000? אני דוגלת בזה שאנחנו בכל אופן צריכים להסביר רגע, יש אנשים אולי שלא...
בוא נעשה סקר, יש פה מישהו שלא...
אני פה בשביל מי שלא הבין, אגב. אני רק רוצה לציין את זה.
תיק 4000 הוא אחד מ-4000 תיקים נגד נתניהו, סתם. כמה זה מצחיק אם היו מספיר...
4000 תיקים קטנטנים.
יש לו תיקים מזריים, ממש תיקים ממש קטנים.
אחד של פראדה, אחד של גוצ'י, מלא מלא תיקים.
וכל מה שמגיעים לאלף...
יש מייקרו-בגס ומיני-בגס וטוט-בגס.
ויש מייקרו-אגרשנס ומייקרו-קריימס, וזה כאילו בונזאי, פשעי בונזאי. וכל מה שמגיעים כאילו לאלפייה, אז פשוט מאגדים אותם ל-NFT אחד, ומנפיקים אותם.
ראיתי מה עשית שם.
ראיתי מה עשית שם. אז תיק 4000 הוא אחד משלושת התיקים שמתנהלים נגד ראש הממשלה, ותיק 4000 עוסק בעסקה לכאורה בין נתניהו לבעלים של בזק, שאול אלוביץ' ואשתו.
אשתו איריס.
ואשתו איריס, שבמקביל להטבות רגולטוריות לבזק, זאת אומרת ישדרגו או לא יעשו צעדים שיקשו על הטלקום ביזנס של בזק, בתמורה לזה ביבי יקבל סיקור אוהד בוואלה. ווואלה בבעלות...
תסביר רגע מה זה הטבות רגולטוריות.
אוקיי, אז נגיד, אני בזק, אני הבעלים של התשתית של מדינת ישראל, נגיד רוצים לעשות שינויים כאלה שיגרמו לעוד אנשים להיות חלק מהתשתית של מדינת ישראל, רוצים לפתוח את השוק. זאת אומרת, כולנו גדלנו בעולם שבזק שולטים, כן? עכשיו, בשנים האחרונות יש איזה מין בגלל...
פתיחה,
כן? ובעצם חלק מהדבר הזה הוא בדיוק זה שמשרד התקשורת עושה כל מיני צעדים, כן? זה נורא לא מעניין הפרטים, אבל בסופו של דבר, לבזק יש אינטרס שהמצב יישאר יחסית כמו שהוא, או ששינויים מסוימים יקרו על חשבון שינויים אחרים, ולכאורה משרד התקשורת, שבמקרה לגמרי השר שהוביל את משרד התקשורת היה בנימין נתניהו, ובמקרה ממש לגרמה שלמה פילבר, שהוא הסוק פאפיט של נתניהו מונה להיות מנכ״ל משרד התקשורת, ממש כל במקרה לחלוטין כמובן.
בעצם ייצרו מצב שהם נשארים בפסגה של המבנה הזה בגדול.
כן, וזה קשור דרך אגב להרבה דברים בעולם התקשורת, במובן הבסיסי של התקשורת. זאת אומרת, זה קשור, נגיד, גם בכל מיני, מה הפעילות של יס, תשתיות, זאת אומרת, זה קשור לתקשורת
במובן... נכון, כי יש גם קשורה לוואלה, זה אותם בעלים ולבזק, וזה הכל אותו קונגלומרט מרושע.
כן, ולכן השאלה הרגולטורית היא כל כך משמעותית, כי זה באמת קונגלומרט טלקומיוניקיישנס מאוד מאוד גדול, ובנקודת קצה שלו היה בתוך הקבוצה הזו יש גם את וואלה, והשאלה היא האם בתמורה, האם שינויים רגולטוריים או חוסר שינויים רגולטוריים יכול להיות, נחשב, נקרא לזה, הטבה או שחיתות, כי בתמורה לזה, לכאורה, נתניהו קיבל דבר מאוד מופשט, שהוא סיקור חיובי, שזה דבר מאוד קשה גם להגדיר, אבל גם באופן כללי להבין איך הוא עובד.
נכון.
וזה המשפט בעצם. זאת אומרת, זה ההליך, והקו של נתניהו בצורה מאוד מאוד ברורה היא, א', אין כזה דבר שחיתות כזאת, זאת אומרת, שחיתות היא מעטפה עם כסף, היא לא דיל נורא מופשט בין גופים שונים, שהנקודת קצה שלו היא סיקור חיובי או חוסר פעולה בהקשר למידתי, ויותר מזה שאין כזה דבר סיקור חיובי, זאת אומרת, אתה לא יכול להוכיח את זה, ואתה לא יכול גם להתחשב, לקחת את זה כזה מין דבר שהוא שווה כסף, כי יש כל מיני סוגים של סיקור וכדומה.
כן. כן, טענה לא נכונה, אגב, לגמרי אפשר להוכיח את זה, בעיקר אם אתה, באמת יש לך תמלילים של שיחות.
כן, אני חושב שהשאלה היותר מעניינת היא, א', האם באמת יש עבירה כזאת, זאת אומרת, זה הרבה מהדיון שמתקיים, האם באמת יש עבירת שחיתות, כי בשחיתות אתה צריך להוכיח מה שנקרא quid pro quo, אתה צריך להוכיח שהיה משהו ב-X בתמורה ל-Y. והשאלה זה אם שינויים רגולטורי יכול להיות X, וסיקור חיובי יכול להיות Y. והדיון הזה הוא כן דיון מעניין. אני חושב שהנקודה שמעניינת אותי, או הדבר שהכי מסקרן אותי, היא באמת השאלות האלה שקשורות לתפקיד התקשורת בחברה. והאם לדוגמה, הטענה הזאת שאומרת שעיתון אמור להיות אובייקטיבי, היא דבר שהוא אמיתי. זאת אומרת, האם אם עיתון בוחר, נגיד, כמו ישראל היום, להיות לא עיתון, אלא להיות סמרטוט שמקדם אג'נדה של מישהו. וזה הקו שלו. זאת אומרת, הקו שלנו הוא להיות סמרטוט שמקדם אג'נדה של בן אדם. האם זה אומר ש... זאת אומרת, האם זה משנה את ההגדרה שלו, לדוגמה? האם זה כבר לא נחשב גוף תקשורת? או האם זה נחשב, נקרא לזה, דווקא משהו שהוא בתוך הלגיטימיות של עולם התקשורת? כי נגיד, גם אפשר לטעון שהארץ יש קו.
נכון.
קו פוליטי ולא קו אישי. אז כל הדברים האלה הם נורא קשים, ונורא קשה לחשוב גם משפטית איך אתה מגדיר את זה, ובעיניי זה באמת שאלות מעניינות.
אז אני חושבת, אפרופו באמת ישראל היום, זה שהעניין הוא בכלל לא הסיקור החיובי או הסיקור הלא חיובי. העניין הוא המסגור של הדברים האלה. ואתה יודע מה, כל הענייני שמפניות ומעטפות הכסף וכל השחיתיות האלה, דווקא שביבי כאילו יותר מדגיש אותם ופחות את הדברים האלה, הם הרבה פחות חמורות בעיניי. אותי הם לא ממש מעניינות. אני חושבת שכל בן אדם שמגיע לשלטון וצובר כוח בשלב מסוים יעשה דברים כאלה, ואם זה לא, אתה יודע, 100 שקל בחשבון של לאה רבין, אז שמפניות מבעבעות, וזה כל תקופה והסקייל שלה. אבל זה פשוט דבר שקורה, ואנחנו רואים את זה כל הזמן, ובכל תפקיד, ובכל העולם, וזה כנראה משהו אנושי, ובלתי נמנע, ושאם נורא חשוב לעצור אותו לאנשים, אז צריך להגביל כהונה בשנים או בקדנציות. ובעיניי זה פחות העניין, וזה לא בהכרח יעשה מנהיג פחות טוב אם הוא נהנה מטובות הנאה כאלה ואחרות ורודף אותן. העניין של התקשורת הוא אכן הרבה יותר משמעותי, כן. והוא כן חשוב, אבל העניין הוא לא סיקור חיובי או לא סיקור חיובי. כי, ובאמת ישראל היום הוא דוגמה טובה. ישראל היום, אני חושבת שאין שום בעיה שהוא יעשה את מה שהוא עושה. זה גוף פרטי,
נכון.
שבבעלות אדם פרטי, שיש לו אידיאולוגיה, והוא מחדיר את האידיאולוגיה הזאת בציבור באמצעות הכסף שיש
נכון.
לו. זה דבר שהוא בסדר, ומה שעוד יותר עושה את זה בסדר, זה שיש שקיפות מלאה בדבר הזה. זאת אומרת...
לא, אין. אבל בהקשר של ישראל היום לקחת אגב המון זמן שיש שקיפות. זאת אומרת, דוגמה, רביב דרוקר נלחם בשביל בשביל שהתיעוד שיחות בין ביבי לשלדון יתפרסם, שזה יזכות הציבור לדעת שאנשים האלה מדברים פעם בשבועיים. ב-11:59 דקה להורדה.
אני לא
להורדה.
חושב שצריך שנדע שהם מדברים פעם בשבועיים, כדי להבין שכל העיתון הזה...
לא, אבל נגיד בידיעות אחרונות, אתה באמת לא יודע, זה מה שכוח מפחיד נגיד בידיעות אחרונות, שאתה לא מבין, כאילו, אבל זה אין שקיפות.
ישראל היום נולד כעיתון שהוא שופר של השלטון.
אבל אני חושב שאת צודקת באסנס, כי את אומרת, אם ברגע שאני מבין שהם שופר, אז אני יכול להתנהל בעולם כזה, כמו שאם אני יודע שהארץ הם שמאלנים, אני יכול להתנהל בעולם כזה.
נכון.
אבל מה הבעיה? שברגע שמופיעים שחקנים כמו ידיעות אחרונות, שאתה לא יכול לדעת מה האג'נדה שלהם, כי האג'נדה שלהם היא א-פוליטית ונטו כלכלית, או נטו, נקרא לזה כוחנית. כן.
אז זה מה שאני אומרת. אני כרגע מדברת על ישראל היום, לא על ידיעות
אחרונות.
אבל
ישראל היום זה לא, אנחנו יודעים שהם, מי שהם, לא בגלל שיש שקיפות, אנחנו יודעים מי שהם, כי במקרה לגמרי, האג'נדה שמקדמים היא וולגרית ובוטה. זה ההסבר היחיד.
לא, זה לא נכון. אנשים יודעים מ-day one, למי שייך העיתון הזה, אני זוכרת עוד כשהעיתון הוקם...
אבל גם ידיעות אחרונות יודעת למי הוא שייך, ואת לא יודעת מה הקו שלו.
אבל אתה יודע מתמיד, וזה היה חשוף, ששלדון אדלסון הוא תורם גדול לכל הקמפיינים של ביבי, ושהוא מממן אותו, אז אם הבן אדם הזה מקים עיתון, אז כל מי שיודע לחבר אחד ועוד אחד, ידע מההתחלה שזה עיתון שהוא שופר, הוא עשה את זה בצורה בלתי מתנצלת. לעומת זאת, וואלה, שהוא באמת לא היה מקושר, זאת אומרת, הציבור הרחב לא יודע את הדברים האלה, לא יודע על הקשר, הוא לא יודע שאלוביץ' עומד בראשו,
אבל זה נסיבתי, כי אנשים יוכלו לדעת, זה לא מוסתר שבזק היא הבעלים של וואלה, זה לא סוד, פשוט את לא יודעת, כי זו, גם אני לא ידעתי, את צודקת. אבל
אז למה על ישראל היום ידענו?
בגלל שכשתורם זר של נתניהו מופיע פתאום בין לילה, ומנסה להקים עיתון, ואז לא מצליח, ואז מקים עוד עיתון שכן מצליח, אז אוקיי.
אני לא אומרת שזה עניין של חוקי שקיפות מובנים.
לא, זה מה שאת אומרת הוא נכון, אני פשוט אומר, הנקודה שאני מנסה לעמוד עליה נורא משמעותית בהקשר של נתניהו, כי השאלה בדיוק היא זה, אם אתה בא לקדם אג'נדה כלכלית, או אם אתה בא לקדם אג'נדה פוליטית, זה בדיוק השאלה, את מבינה? והמידע שיש לנו לגבי ישראל היום, זהה למידע שיש לנו לגבי ידיעות אחרונות. ההבדל הוא שהאג'נדות הן אחרות, והשאלה אז נהיית, מה האינטרס שאנחנו כחברה יכולים להכיל ומה אנחנו לא. את מבינה אני אומר, כי נוני מוזס, אז יש בזה משהו באמת מפחיד. עכשיו, אני לא חושב שצריך להתערב שם, כן? צריך תקשורת חופשית, מותר לו לעשות את זה, כמו שלשלדון מותר לעשות את מה שהוא רוצה לעשות. אבל אני כן אומר, יש פה בעיה ויש פה סוגים שונים של אינטרסים שמנסים לקדם. כשהארץ בא לקדם, נקרא לזה אג'נדה ליברלית, אז הוא גלוי, כי אנחנו בוחרים להיות שקופים. מה זאת אומרת? יש לנו מאמר מערכת, שאומר מה קו המערכת, ואז אתה יכול להתמקם. ובגלל שהקו הזה הוא אידיאולוגי או עקרוני, קל להבין אותו. במובן הזה את צודקת. ישראל היום זה עיתון עם יושחה. הוא אומר, אני סמרטוט של ביבי. ידיעות אחרונות זה מיינדפאק. וואלה, זה מיינדפאק. אבל זה מיינדפאק כי האג'נדה שהם מקדמים היא בדיוק נסתרת בעיניך. מה שמדהים, נגיד, בהקשר של וואלה, הם לא עשו שיט אנטי-שמאלני. זה מה שמדהים. הם רק כאילו מין חרבנו על בנט. ואינם אני אומר, זה רק חיסולים כאילו פנימיים של הימין.
אני אגב חושבת, אבל שזה בדיוק כל העניין הזה של פייק ניוז, זה בדיוק זה. זאת אומרת, פייק ניוז הוא לא הניוז עצמם. זאת אומרת, הפייקינס זה לא התוכן של הניוז. זה שוב, זה המסגור. בגלל שאם אתה תקרא כתבה סטירית, ואתה תראה שלמעלה כתוב The Onion,
כן.
אז זה לא פייק ניוז, נכון? נכון? למרות שהדבר שמדווח עליו לא קרה. כן. אם אתה תראה משהו ותראה שלמעלה כתוב וואקו,
כן.
אז אתה תדע שזה לא באמת קרה,
יש
נכון?
יש מצב שהמערכת וואקו יותר ישרה ממערכת מאקו.
חד משמעית, חולים על וואקו.
חולים על וואקו פה בפודקאסט.
לא, אבל אני חושבת שזה עניין חשוב.
נכון, נכון,
כאילו,
נכון.
הפייק ניוז הוא מסוכן והוא אכן פייק, רק שהוא מתחפש לאמת, רק שהוא מנסה להציג כן. את עצמו כדבר מהימן.
נכון.
ובמובן הזה, ישראל היום הוא לא פייק ניוז.
נכון, זאת אומרת, נכון.
ברגע שאני רואה את הצבעים שלהם ואת הגרפיקה שלהם, כן, אני יודעת מה הקו של הדבר הזה, ואני בוחרת למקם את עצמי בהתאם. אבל באמת כשזה אתרים שכביכול, כביכול, הם מתייברים לאובייקטיביות ולאיזושהי כלליות, אז באמת אתה, פה מתחילים כן. הדברים המסוכנים.
דרך כלל, דבר נורא מעניין שחלק מהסיפור הזה בעצם, הוא שהוא קורא פוסט ישראל היום. זאת אומרת, זה פרט מעניין לגבי כל התיק הזה, שלא הרבה אנשים חושבים עליו. זאת אומרת, זה קורה בעולם שבו לנתניהו יש עיתון.
כן.
שעובד בשבילו פול טיים.
אבל בצורה, זה בדיוק הקטע של נתניהו. בדיוק. זה אף פעם לא מספיק.
בדיוק. עכשיו, אני חושב שזה
שתדר. הרי השאיפת חייו זה שבארץ יכתבו עליו סיקור חיובי. הוא כמו קסטיאל. הוא צריך שהבנות שלא רוצות אותו יבואו אליו.
אבל זה גם משהו מעבר לזה. זה יותר מזה, זה מתחבר למה שדיברנו כרגע, כי אני חושב שנתניהו לא חושב שזה שחיתות. אני חושב שאם היו שואלים אותו בצורה אמיתית, אם הוא חושב שזה עבירת שחיתות, אז הוא בצורה אמיתית, זאת אומרת, זה נכון שגם פוליטית אינטרסנטית הוא יגיד את זה, אבל אני גם חושב שהוא באמת מאמין שזה לא עבירת שחיתות, ואני גם חושב הוא מאמין שכשיש נגיד תמונה לא מחמיאה של שרה ולא מחמיאה שלו, זה פייק ניוז. והוא מאמין, אני דרך כלל, זה מצחיק שצחק, כי אני דווקא לא צוחק. אני חושב, מה שרואים בהתכתבויות, בשיחות שלו, שיוצאות עכשיו דרך יהושע, על איך ההתערבות הזאת באמת עבדה, כמו עם השמפניה, מה שמדהים זה שמדובר בדברים הכי מפגרים בעולם. זאת אומרת, מעבר ללחרבן לבנט על הראש, אתה אומר, אוקיי, יש פה איזה אינטרס פוליטי, כאילו, זה באמת ברמת התמונות. וזה שזה מה שמעסיק אותו, שבגלל זה שוק התקשורת בישראל הוא ריכוזי, כי נתניהו חושב שאם מפרסמו תמונה לא מחמיאה שלו, אז אתה אומר, וואו, אתה באמת דפוק בראש. דפוק בראש בדיוק כמו זה שהוא מוכן להמשיך לעשות מערכות בחירות. זה אותו דפקה, כי הוא באמת מאמין שהוא צריך להיות בשלטון, והוא באמת מאמין שהוא עושה הכי טוב שהוא יכול, ושזה הכי טוב שיכול להיות, וכל דבר שטוען אחרת, זה אפילו עניין של גם הארץ יכתוב את זה. הוא רוצה שכולם יכתבו את זה. הוא היה עושה דילים כאלה עם כולם. אנחנו הרי יודעים שהוא ניסה לעשות גם עם ידיעות. יש עכשיו עדיין ערוץ 20. זאת אומרת, הוא כל הזמן בתוך
אם ביבי היה בתוכנית ריאליטי, הוא היה מנצח, בגלל שהיו אומרים עליו, הוא פשוט הכי רוצה את זה.
זה נכון.
הוא הבן אדם פשוט הכי רוצה את זה.
את רוצה כבר עכשיו לעשות את תראה, אנחנו פה באולפן מקליטים, את רוצה כבר עכשיו להקליט את הפרק של כאילו הבחירות 5 ונשמור את זה בארכיון?
אפשר, נחסוך לעצמנו את הנסיעה.
כן, נעשה שנייה קאט, מעולה. אוקיי. טוב, הקלטנו עכשיו חצי שעה על הבחירות, לא נספר לכם מי זכה. בגדול התוצאות הן מאוד דרמטיות, כמו שאני
רואה. הן
דרמטיות מאוד, זה מאוד דרמטי. טוב, יאללה, נקסט. מה הלאה?
אז אני רוצה לדבר על התוכנית, סליחה, הסרט. הסרט ששוחרר בכאן, צל כבד. זה בעצם סרט של הבמאי עידו הר, או הר, אני לא בטוחה איך אומרים את זה. פתאום אני גם מפחדת שלא קוראים לו עידו וטעיתי, אבל...
פתאום, אני פתאום חושבת שזה אולי לא סרט, אלא מחזמר?
פתאום אני לא יודעת מי אתה, אני מסתכלת עליך ואני לא מזהה אותך. אני לא בטוחה שאני קיימת. אוקיי, אז...
תראי, אני חושבת שמיצו כבר את כל הכאילו פרפרזות של ספק כבד, צל של אמת, צל של ספק של כבד.
אתה חושב שמיצו את כל הזוויות על רצח תאיר רדה, המתנה שממשיכה לתת?
לא, אני אומר, בלי קשר לתאיר, אני אומר לתאיר רדה, אני אומר ברמת פשוט הסוגה של כותרות האלה, כמו שנגיד, המתרגמים הישראלים גילו את מת מצחוק, או כל האלה, כן?
מותק ה...
מותק ה... בדיוק. עכשיו,
מפלצת של מלון.
מפלצת של מלון, כן.
איזה מתרגום זה?
מפלצת של תרגום. אבל אני אומר שכל הצל של זה כאילו מין קשור לעולם המשפטי, אתה יודע, יש הרבה סרטים גם באנגלית, Reasonable Doubt, ותתתה, A Shadow of a Doubt, וכל מיני דברים, כל מיני כאילו מושגים שאתה מכיר גם מסרטי משפט, כאילו, we the jury find it without a shadow of a doubt, without a shadow of a doubt.
כן.
אז אני שואל בעברית אם הצינו את זה, כאילו...
תרם. כנראה שתרם.
אני עובד על דוקור שנקרא Approach the Witness.
You're badgering the witness.
כן, זה סרט, לא, אני עובד על סרט שנקרא Badgering the Witness, על badger, שהוא מכור ללהיות ג'ורר.
מה זה בג'ר חפרפרת?
כן, שהוא הקטל, זה חפרפרת אמריקאית שנורא אוהבת להיות בחבר נאמנים, בג'וריז, כי הרי באמריקה זה סוג של התנדבות, אתה חייב לבוא, זה כאילו חובה אזרחית.
מושבעים, לא נאמנים.
מושבעים, סורי. והבג'ר הזה ממש אוהב להיות בג'ורי, והוא כל היום badgering the witness.
כן.
זה קומדיה, עסקתי עכשיו.
קומדיית קיץ.
קומדיית קיץ, הבאתי 4 מיליון דולר מנטפליקס לפתח את זה.
יופי. אז צל כבד זה בעצם סרט שמתחכה אחר אולה קרבצ'נקו טימר, שהיא, את זה כתבתי.
וואו, זה היה, אני מאוד מרשים.
את השם הזה כתבתי, כי אמרתי, אני בחיים לא
אצליח.
A.K. נכון, A.K.A. א' קוף. שבסדרה צל של אמת שיצא לפני כמה שנים והתרכזה בפרשת הרצח של תאיר רדה, במובן מסוים הוא אשמה על ידי היוצרים, או הוא עלתה טענה על ידי היוצרים של הסדרה שהיא האשמה ברצח תאיר רדה. עכשיו, היא באמת צוינה בראשי התיבות א' קוף, אבל לא היה מאוד קשה למי שרצה לברר מה השם, ולמעשה החיים של האישה הזאת הפכו לגיהנום מאז, ובעצם הסרט הזה בא לתאר את העוול שנעשה לבחורה הזאת.
בעקבות פרסום הדוקו.
בעקבות פרסום הדוקו, שבעצם מאשים אותה ברצח. עכשיו, תראה, אני באמת...
אפשר, אני רוצה להזכיר, כי מה שמעניין פה, הרקע לדבר הזה, זה באמת הדוקו צל של אמת. והצל של אמת, מה שהוא ניסה לעשות, זה להטיל ספק בקייס נגד רומן זדורוב.
נכון. ובפרק השלישי... כמו שעשו עוד 1,000 סרטים אחרים, נכון, שהתעסקו נכון. בנושא הזה, נכון. אבל מה שהסרט, הסדרה הזאת רצתה לעשות, הסדרה הזאת, היוצרים שלה מאוד מחוברים לעולם הסדרות העכשווי, והם ראו כל מיני סדרות דוקו פשע, כמו The Jinx, וכל מיני דברים שהיו מאוד
Making
מאוד פופולריים.
והם הבינו שבשביל להטיל ספק שזה, אתה צריך לייצר...
למה אבל שתקטע אותי אם אני התחלתי לדבר, ואז אתה קוטע אותי, ואז לא נותן לי לקטוע אותך? זה לא יהיה הגיוני, נכון? אוקיי. שתיקה פירושה כהסכמה. הם בעצם, האנשים האלה הבינו שאם אתה רוצה באמת, זאת אומרת, לא היה להם חומר חדש, בואו נגיד את זה ככה. הם בעצם שחזרו, בשני פרקים הראשונים הם שחזרו דברים שכבר ראינו,
כן.
בכל שאר הסרטים שנעשו על הדבר הזה, והם רצו להציע משהו חדש, והם ידעו שאתה בעצם מצליח באמת עם הסדרה שלך, כשאתה מתערב בחקירה. וכשאתה מנסה כאילו לפתור אותה, ושאתה מציע באמת אופציה נוספת.
זה העניין, אתה צריך להעלות אלטרנטיבה.
נכון, ועל המזבח הזה, הם הקריבו אישה צעירה, לוקה בנפשה, נפגעת אונס, באמת אישה מסכנה ברמות שהחיים שלה גם ככה היו די מחורבנים, ופרקו אותה לגורמים עם טענה שכבר אז בצל של אמת בפרק האחרון שהוקדש לה, הטענות היו מופרכות לחלוטין, והיה די ברור, לפחות אני זוכרת שראיתי את זה ואמרתי, איזה קשקוש זה, זאת אומרת, בחורה.
הטענה היא שזה לא רומן זדורוב, אלא מישהי בשם א' קוף, שיש בתוכה זאבה, שהיא חיה בסרט, שהיא כאילו...
שהיא חושבת שיש בתוכה זאבה ששמתחף, שהולכת ורוצחת אנשים, והיא בעצם לא הייתה קשורה לבית ספר, היא הייתה מבוגרת אז, היא הלכה והתחפשה וחיכתה בשירותים וחיפשה לקורבן, ותאיר נכנסה והיא רצחה אותה, ועל זה אנחנו יודעים כביכול, בגלל שאלף חטא שהיה בן זוגה של אלף קוף, ניגש לתחנת המשטרה וסיפר את זה. אבל מה שעוד היוצרים של צל של אמת ידעו ולא חלקו את זה בסדרה, זה שאלף חטא הוא בן אדם שגם הוא כנראה הובחן בכל מיני הבחנות
פסיכוטיות
קשות, שהוא הודה בעצמו שהוא אנס את אותה אולה,
נכון.
שהוא איים עליה אחרי שניסתה להיפרד ממנו אחרי זוגיות של 10 שנים, הוא איים עליה שאם היא תעזוב הוא יהרוס את חייה, כבר, אתה יודע, כבר
כן, לגמרי.
הוכחה די חותכת לדבר הזה, ובעצם ההוכחות היחידות שהם נאחזו בהן בסדרה לאשמת אותה א' קוף, זה בדיקת הפוליגרף שא' ח' עבר, שזה כמובן שיטה שלא כל כך מתקבלת היום בעולם, וגם לפני 4 שנים היא לא בדיוק נחשבה מיימנה.
כן.
ואישה נוספת שהעידה על כך במשטרה, שא' קוף כביכול סיפרה לה את הדבר הזה, שבזמן יציאת הסדרה כבר לא הייתה בחיים, אז לא היה אפשר לאמת איתה את המידע הזה, וגם היא יצאה ממוסד פסיכיאטרי. ככה שמדובר בחבורה של משוגעים, שזה דבר די בעייתי להתחיל להתעסק במי אמר מה מהם ואיזה דברים, ובעצם, זאת אומרת, המקום שבו הם חרבו את החיים שלה הוא גדול, כי א' היא באמת רואים בסרט איך היא ספגה שיימינג מטורף מעם ישראל,
כן, לא, הם באמת רצחו אותה בתקשורת, כמו שמרגב אמרה.
ובית, זאת אומרת, התנהלה נגדה חקירה, כי כמובן
משטרה כן חקרה את זה, כן.
הסנגורים של זדורוב, זיהו הזדמנות, ראו את הסדרה כמו נכון. כולם, הבינו שיש להם way out, ובעצם חקרו אותה, והעמידו אותה בעוד גיהנום, והוצאות משפטיות, ועורכי דין, וכל אחר הזה, ולחוות מחדש את הטראומה, סתם כי היוצרים האלה היו צריכים צהוב, כדי בסופו של דבר למכור את הסדרה לנטפליקס. ובמובן הזה, אני חושבת שמגיע לה איזשהו פיצוי מהם, זאת אומרת, היא לגמרי צריכה לתבוע אותם, הם לחלוטין אשמים בדבר הזה, והיא צריכה לקבל איזשהו אחוז מתוך הרווחים שהם עושים את זה, גם מהפירמות של הסדרה וגם מהרווחים של עד כה. הם עשו לה עוול מטורף, זאת אומרת, יש עניין של יושרה עיתונאית, זאת אומרת, אם אתה מתעסק בחומרים כאלה...
אם אתה עיתונאי.
עם כוח גדול באה אחריות גדולה.
אם אתה עיתונאי.
אם אתה מתיימר להיות עיתונאי, ומי שעושה חקירה כזאת, הוא מתיימר להיות עיתונאי, ולכן חלים עליו החוקים שחלים על עיתונאי.
לא, הם לא.
כן, הם כן.
לא, הם לא.
כן, הם מתערבים.
לא. זה בדיוק העניין, שאנחנו רוצים להעמיד פנים, שדוקוים הם עיתונאות, והם לא.
אנחנו לא רוצים להאמין.
כן, אנחנו כן. Making the murder והג'ינס הם תרגילים שלא חלים על אנשים שלא חלק מגוף תקשורת.
לא, אתה לא יכול להעלות אשרה על אישה קיימת, שישפיע לה על החיים.
ולהמשיך להיות בן אדם טוב? לא, אתה לא יכול להיות. אתה חר בן אדם, אבל זה לא קשור לעיתונאות.
זה קשור לעיתונאות. סליחה, מה, כל פעם שמישהו הופך להיות עיתונאי, אם את מנפיקים לו תעודה, ואז הוא רשמית עיתונאי?
כן.
לא, זה לא נכון. רק בעולמך הסכמטי והסגור.
זה לא נכון.
זה קשקוש מה שאתה אומר עכשיו.
יש member of the press. יש press.
זה לא מעניין, ה-member of the press.
זה מאוד מעניין.
זה עניין של חוקים שחלים על אנשים מבחינת המקצוע שלהם, ועניינים של אתיקה. אתיקה זה לא דבר שהוא רשום בספר החוקים.
כשהם באו למכור סדרה לנטפליקס.
אז דוקו זה, מה, אז כתבת פרופיל או תחקיר היא שונה מדוקו, למה?
זה לא שונה מדוקו, דוקוים אינם עיתונאות.
למה הם לא עיתונאות?
כי הם בידור.
איזה שטויות, מה, אתה חי בשנות ה-80 עם ההבחנות האלה?
סליחה, אני חי בעולם שבו זה שדברים מעמידים פנים שהם אמת, לא הופך אותם לנט. אני אתן דוגמה יפה, ריאליטי טיווי, it's not really about reality. סרטים דוקומנטריים הם לא באמת about documenting. לא, לא התכוונתי, אני לא באתי להריב אותך. אני פשוט חושב שיש פה משהו משמעותי. כי המתח הזה בנוי מהפער בין הציפיות שלנו לבין המציאות. יש טרנד בשנים האחרונות שנקרא true crime documentaries. וכמו שהמושג reality TV מכיל את השקר של זה שזה לא reality, גם true crime מכיל את אותו שקר. אין קשר בין ה-truth לבין ה-crime documentaries.
זה לא עניין של crime או truth. זה עניין של אנשים שחופרים בתוך חקירה שעדיין מתנהלת, אוקיי? שמתעסקים במקרה שקרה לא לפני הרבה זמן, שמאירים כל מיני עריות מרבצם, ועשו תחקיר, והלכו למשטרה וקיבלו את המילים, וראינו אנשים,
עיתונאים, כן, אבל...
ועשו עבודה שעל פניו היא בדיוק אותה עבודה שהיה עושה עיתונאי, שהיה בא לטפל בחומרים האלה. העבודה היא אותה עבודה. הם פשוט בחרו לספר את זה בתוך דוקו, סדרה של שלושה פרקים, במקום לכתוב כתבה למוסף הארץ.
הטענה הפורמליסטית שלי היא כזאת. הטענה הפורמליסטית הולכת ככה. מי עוקף אתיקה מקצועית? גופי תקשורת, גופי מקצוע, כן? אתיקה, נגיד, של עורכי דין, אוכף לשכת עורכי הדין. אתיקה עיתונאית, אוכף גוף התקשורת שמעסיק אותך, ואיגוד, וכמו שאמרת, the press that you can be a member or not a member of, כן? זה דבר אחד. פה, ברמה בסיסית, את מסכימה איתי? אין אף אחד כזה? אף אחד לא היה בתפקיד הזה? מישהו היה, מישהו בשרשרת ההפקה של צל של אמת, עשה ביקורת אתית על זה? לא. בן אדם אחד עשה על זה ביקורת, או שהיא נקרא לזה, יש לה אספקט אתי, וזה הייעוץ המשפטי שלהם. הייעוץ המשפטי שהם חשופים אליו אינם קשור לתקשורת, אלא קשור פשוט לדיבה, במובן הכי בסיסי בעולם. אין, באמת, זאת אומרת, הם לא יכולים, לדוגמה, בבית משפט, לטעון, כמו שהעיתונאי יכול לטעון, שהם לא יכולים לשתף, נגיד, מידע, עם מערכת המשפט, כי זה יחשוף סודות מקצועיים או מקורות.
האם הם אחראים למה שקרה לאישה הזאת 100%. ולעוגמת הנפש? תודה 100%. רבה.
זה לא אתיקה עיתונאית, זה אתיקה בסיסית של בני אדם, ופה הם נפלו מצד שני, והם נפלו ביג טיים, מצד שני, הם באו לספר סיפור. הצורה שהם בחרו לספר את הסיפור הזה היא באמת בשפה, כמו שאת הבחנת ב-100%, כמו עם הג'ינקס, וכמו עם מייקינג המרדר, ובאמת, לכן אני אישית מאוד מאוד לא מופתע, שצל של אמת סובל מכל אותם בעיות של מייקינג המרדר. תראי, אני ואת ראינו מייקינג המרדר בנטפליקס, ואני כאילו, תראה, אף אחד מוח, אתה אומר, בוא נע, אשכרה ילבישו על השתי רדנקים האלה, רצח, ואז אתה קצת מתעניין יותר בפרטים של זה, ואתה מגלה שגם נטפליקס הסירו אינסוף פרטים על, 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 על סטיבן אייברי ועל הבן דוד שלו. אין, הרבה מאוד פרטים. יש פה, זאת אומרת, הפורמט דוקו הזה הוא לא פורמט ישר, הוא בידור. עכשיו, האם להם כבני אדם היה חובה לא להציג אנס כמקור מימן? 100%. אבל אני מבין למה הם עשו את זה, בשביל למכור משהו לנטפליקס. זה היה המטרה שלהם, זה נשאר המטרה שלהם. ואני אגיד לך יותר מזה, אני גם מבין למה הם עשו את זה. כי בסופו של דבר, הם באו להטיל ספק בקייס נגד זדורוב, והם באמת עשו את זה. זה נכון שהם גם...
אבל אז זה מתקשר בדיוק לנושא שדיברנו קודם. אז אל תתחפש למשהו שאתה לא. אנשים לא מבינים, אנשים מבינים שריאליטי זה לא המציאות, אבל הם לא מבינים שדוקו על נושא, על איזשהו פרשה שהם מכירים, הוא לא עיתונות. הם לא מבינים את זה, וברגע שאתה מתחפש לדבר הזה, אז יש לך אחריות נורא גדולה, וכן חלים עליך תנאי האתיקה, כי זה בדיוק העניין הזה. מה הציבור חושב? ואם מבחינת הציבור, אתם לקחתם מישהי והצבעתם עליה כהרוצחת, וכל מדינת ישראל שלך לבחורה על אותו דעות, ואז נתתם פתחון פה לאנס.
זה מחריב.
נתתם לאנס לדבר, ולהרוס עוד יותר את החיים של האישה שהוא כבר הרס במו ידיו, שזה באמת פשוט עניין מוסרי שהוא, זה מוסר מאוד מעוות, וזה שיקול דעת פשוט לקוי שאני באמת לא מצליחה להבין.
הוא גם דרך אגב, מה שמדהים בעיניי בכל הסיפור הזה, שזה גם לא מוצדק. זאת אומרת, גם אם היו מעלים את כל...
זה לא מוצדק כי זה היה כל כך גרוע, והפרק היה כל כך מצוץ מהאצבע, וכל הסיפור
היה... מה, הפרק השלישי של צל של אמת?
כן, כל הטיעון הזה, סליחה.
אני כל הדבר הזה פוגשתי במקום מאוד 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 קשה. לא, כי כל מה אני כאילו יוצא, כי יש לי איזה פטיש על העיתון. זה לא עניין של פטיש, זה פשוט עניין של ציפיות ולהיות ממשיים. את אמרת משפט שאני לא מסכים איתו. את אמרת שאנשים רואים ריאליטי, הם חושבים שזה לא המציאות. זה לא נכון. זה לא נכון. אנשים מזדעזעים לגלות שבמאסטר שף יש עוד זמן מהשעה וחצי הזאת.
אוקיי, אבל במאסטר שף לא עוסקים בדיני נפשות.
את צודקת, אבל אני חושב שצריך גם לקבל את זה שיש פה, וזה אמירה קשה מה שאני הולך להגיד, אבל גם תוכן איכותי שאנחנו לכאורה אוהבים, כמו דוקוים טובים, גם הם אשמים בשחיקת מעמד האמת בחברה. ופה יש, במובן הזה, אני, העמדה שלי היא שהסרט, הצל של אמת הוא פשוט בידור, בעייתי, אבל בידור, וגם הסרט הזה הוא בידור, ואני לא רואה, אני חייב, אמיתי אני אומר לך, אני לא ראיתי קייס אחד ענייני בדבר הזה, שאמר לי משהו מעבר לזה שהם יודעים לעשות אותו דבר לצל של אמת, כמו שצל של אמת ידע לעשות לה.
אני לא מסכימה איתך, אני כן מסכימה איתך על נקודה שכל ז'אנר הדוקו פשע צריך לתת איזשהו דין וחשבון, כי הדבר הזה יצא משליטה. אני, אגב, הפסקתי לראות את הדבר הזה, כי אני חושבת שיש בזה משהו שהוא ממש, הוא כבר הגיע למקום נפשע. אני חושבת
פשוט צריך לראות את זה כבידור. זה בסדר שזה יהיה ז'אנר שאת אוהבת, אבל כאילו, זה פשוט צריך להכיר בזה כז'אנר שזה.
אבל אנשים לא מצליחים, ואם הם לא מצליחים, אז צריך שיהיה שקופית שאומרת בהתחלה, אנחנו לא חוקרים, אנחנו לא יודעים, זה בידור.
סבבה,
אוקיי. זאת אומרת, אנשים מתקשים לעשות את ההבחנה, ובאמת, הזליגה של הדבר הזה בינו לבין המציאות, היא הולכת וגוברת, וראינו את זה כבר בסדרות שהתערבו.
אני חייב להגיד את האמת, כל הסיפור הזה מזכיר לי דווקא את העולמות של מה שדיברנו לפני כמה פרקים, של בון אפטיט מול ריפליי אול ומול גימלט וכל הדבר הזה. יש פה קניבליזם, יש פה מעגל אימה נקרא לזה תוכניות של קולנוע, שמעמיד פנים שהוא משהו אחר מקולנוע, ורודף את עצמו על האתגר. יש פה מעגל אימה של דוקוים, זה מה שזה. אז אני עכשיו שעושה דוקו על דוקוים אחרים שלא עושה, תגידו מה אתם, זה ברצינות.
לא, כי הוא לפחות הצליח, אתה יודע, לעשות איזה משהו.
הוא הטיל ספק בקייס נגד זורדו, והם הטילו בקייס זה אחלה, מה הבעיה?
לא, הוא לא הטיל ספק בזה, הוא ניקה את שמה של אישה מסכנה. זה מה שהוא עשה.
אחרי שעשו למשפט, הכל בסדר, עשו למשפט, זה מה זה, לא, הכל לא בסדר. תראי, אני אגיד ככה, אני ראיתי את הדוקו החדש הזה, ולקחתי ממנו שתי דברים. האלף קוף היא קורבן, אמיתי. היא אישה שהיה לה חיים איומים, היא עברה אונס שיטתי והתעללות מצד בן זוגה. זה דוקו, על מישהי שראיתי.
נכון.
במקביל לזה ראיתי שבין כל חר הדברים שקראו לה בחיים, זה שהיא נשאבה, היא בעצם הייתה דמות משנה באיזה דוקו אחר. אוקיי? אני לא ראיתי, לדוגמה, אף טענה עניינית ללמה זה היא או לא היא. ראיתי כל מיני רמיזות.
אוקיי, אבל גם בדוקו המקורי לא ראית טענה ללמה זה כן היא.
Exactly.
והבן אדם הוא חף מפשע Exactly. עד שהוכחה אשמתו, Exactly. ולכן היא חפה מפשע עדיין.
Exactly. אני מסכים איתך ב-100%. ומבחינתי ראיתי שתי דוקוים שבגדול אומרים בדיוק את זה. לשניהם הייתה הרבה שפה של צדקנות, שזה גם הבנתי מוכר היום מאוד חזק, וגם יותר מזה, אני אגיד לך פעם שנייה, בהקשר של הדוקו הנוכחי, ועכשיו אני אגיד משהו ממש לא פופולרי, אני בדוקו הזה גם היה משהו בעיניי, אפילו לא יודע יותר וולגרי, אבל וולגרי בצורה יוצאת דופן, כי בגלל כלכלת הקורבנות היום, אני אמור לחשוב שבגלל שהיא באמת קורבן של הדבר הנורא הזה, אז אין שום יקום שבו היא עלולה לעשות גם משהו רע. ולאור זה שלא ניתן לי שם שום טענה עניינית, חוץ מזה שנגיד, הדבר היחיד שאומרים שם שהוא קשור באמת לליבה, וזה גם בסדר, כן? זה סיפור עליה, וזה שהיא מסכנה, אני מקבל את זה, כן? אבל הדבר היחיד שאומרים שם זה שלא היה אף תיעודים של מקרי אלימות נוספים, ובדרך כלל אנשים שהם אלימים, יש רקורד הזה. מעולה, הטלתם גם אתם, ספק, בקייס נגדה, וכמו שאת אמרת, מערכת המשפט כבר הכריע. בוא נצבר לכם שיותר מזה. מערכת המשפט הכריע. זדורוב רצח את הירדה. יכול להיות שאת לא מאמינה, יכול להיות שאני לא מאמין. סבבה, אבל דוקוים הם לא מערכת המשפט. ומערכת המשפט הכריע לגביו, ואז
נכון,
בצער
אבל
גם לגביה,
אבל
זה מה שקורה.
אולי הבעיה היא שיוצרי הדוקו אלה חושבים שלא בצדק שהם עיתונאים, ומנסים להתערב במציאות, ומנסים לתפור כל מיני דברים כאלה.
אבל אני חייב לשאול אותך באמת, את לא הרגשת, כאילו, הכי לא בקטע של לקטין את האישה הזאת, היא באמת נורא מסכנה, היא באמת קורבן. את לא הרגשת שהיה שם סצנות שהן כאילו, לכאורה אמורות דוקומנטריות, שמבוימות ברמה שזה מביך.
הסרט גרוע, מה הקשר?
לא, 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 לא. אז ויש הסרט גרוע. הסרט מבוים. זה אמור להיות דוקו, זה אמור להיות כאילו לתעד את האמת, זה אמור להיות כמו שאת אומרת לעיתונות, ויש שם סצנות שאתה אומר, אוקיי, טוב, עשיתם טייקים על זה שהיא תקרא את הכתב אישום נגדה, ותגיד, אף שופט בעולם לא היה אומר דבר כזה נגדי, ואז אמא שלה אומרת, את צודקת, אף שופט לא היה אומר זאת, ואתה אומר, אוקיי.
בסדר, גם הסרט על בילי אייליש מבוים, מה נעשה?
נכון. אז אולי נבין שזה מבוים, ולא נעמיד פנים שזה קשור למערכת המשפט.
אבל זה לא אנחנו מעמידים פנים, זה היוצרים מעמידים פנים.
אבל
הם אלה,
אבל
הם אלה שנושאים באחריות לא לעשות את העמדת פנים האלה. לא אנחנו אחראים להבין שזה עמדת פנים.
אבל זה לא אנשי, אנחנו צריכים להבין או לא. את פותחת נטפליקס, 99% מה שאת רואה שם הוא תוכן בידורי. יש דבר אחד ששם כובע שכתוב עליו ספיי. ואת אומרת, זה ספיי. אני אומר, לא, זה בתוך הנטפליקס שלך.
זה סתם התעממות.
זה לא התעממות. זה כמו למה את יכולה לראות הסרט על בילי אליש ולהבין שזה פרופגנדה של סוני, ולא יכולה לראות סרט של ערוץ 8 ולחשוב שזה פרופגנדה. אז גם פה את מבינה את הז'אנר.
לא, אני לא מבינה את הז'אנר, כי הז'אנר מתחפש ומתחזה, וזה המקומות שבהן הוא חוטל לציבור.
לא יודע, אני מרגשתי שיותר, היה לי מאוד קשה עם זה, כי אני הרגשתי שבסופו של דבר יש פה את, בעצם, אני מסכים עם הספיריט של מה שאת אומרת, ואני חושב שמה שהיה לי כל כך קשה עם הדוקו הזה, זה שהוא בעצם המשיך את המגמה הזאת. זאת אומרת, בוא נגיד את זה ככה.
אתה לא טועה, בסדר.
אוקיי. אבל צל של אמת בא ושיקר.
אבל לפחות הוא לא השליך רפש על מישהו.
שנייה, צל של אמת בא ושיקר.
חוץ מעל היוצרים של צל של אמת, אבל מגיע להם.
הנה, זה מה שאני אומר, אבל זה בדיוק, כאילו, את צודקת, זה באמת קצת מצחיק, אבל זה בדיוק מה שאני אשכח, בזה פתחתי, כי זה בדיוק העניין. יש דוקו שנקרא צל של אמת, סבבה. בוא נגיד שמורכב משקרים. אז מה הפתרון שלנו? נעשה משהו מלא בשקרים נגדם. ואתה אומר, אחלה, אז אני עכשיו הולך לעשות דוקו.
שמת לב שכשרואים אותם, אז שמים את השמות שלהם בראשי תיבות, כמו שעשו לאלף קוף.
לא, לא קלטתי את זה.
כדי כאילו מין לעשות רדוקציה גם להם לראשי תיבות.
אני רוצה להגיד משהו, לי זה התחבר, ואני רוצה לקחת אותנו שנייה לכיוון אחר, לכל הדיון סביב השיר היזקוב והמסועות.
תהיתי אם זה יעלה היום.
כן, זה יעלה, זה עלה. אני אגיד לך למה, כי אני מאוד כועס על זה שכועסים עליה, כי אני חושב ש, וזה קשור לעולה הזאת גם, כי בעצם אתה אומר, עד עכשיו, עד very recently, אם היית קורבן, אז היה לך שתי אופציות. זה או למות, או לחיות כקורבן. עכשיו נוצר, בשיח הפופוליסטי הבוזרי, הפאקט אפ הנוכחי, שיכול להיות שהוא גם חולה, כן?
לא, האופציה העיקרית היה או שיאשימו אותך.
כן, זאת אומרת, כן, נכון, זאת אומרת, האופציות היו מאוד רעות.
או שיאשימו אותך במה שקרה לך, או שתהיי כל כך חלשה,
בדיוק, כן, זה מה
שהתכוונתי. וכל כך מסכנה, שלא יהיה לך שום סוכנות בעולם.
לא, יש גם עולם שבו הורגים אותך.
נכון, זה האופציה
השלישית. בדיוק, זה האופציה השלישית. עכשיו, שירה איזקוב הצליחה, אולי בגלל שהשיח התקשורתי של היום מובעת, אולי בגלל מלא דברים מאוד דפוקים, לא יודע, הצליחה לייצר מודל חדש, שבו את ווינרית, קצת מוקרנית גולדווסר, יצרו מצב שבו את לא פסיבית וקורבן, אלא משהו אחר. ועכשיו כולם שופטים אותה על זה שהיא משהו אחר. היא אופורטוניסטית. האישה שכמעט מתה, איזה חוצפה, היא כמעט מתה, היא לא מוכנה להישאר במצב שהיא פשוט קורבן, אז היא מנצלת את זה. פאקינג היא מנצלת את זה, שנצל הכל.
זה גם לא עניין של רק ניצול, זאת אומרת, עניין של הדלקת המשואה, עזוב.
אבל זה גם עולה, את מבינה? זה בדיוק העניין.
לא, אבל העניין של הדלקת המשואה, אין לי בעיה גם שהיא תנצל ושהיא תעשה מזה קריירה, לא אכפת לי. היא רשאית לעשות מה שהיא רוצה. היא עברה גיהנום ומגיע לה, וכמו שאתה אומר, אנשים עשו קריירה על הרבה פחות מזה.
לא, ועד עכשיו אנשים שהיו קורבנות יוכלו או למות, או לא היה להם את האופציה, לעשות מזה קריירה.
אבל עזוב את זה רגע, עזוב את הקריירה ושהיא צעדה על המסלול בשבוע האופנה. הדלקת המשואה, הכבוד הגדול הזה, שכביכול היא לא קיבלה בחסד. אני לא מבינה באיזה עולם היא לא קיבלה בחסד. האישה הזאת היא חלק משינוי מאוד גדול שקורה. היא דיברה על מה שקרה לה, היא הייתה אחת מהראשונות, היא הייתה חלוצה. היא יצרה שפה לעוד מלא נשים שכבר באו אחריה ועוד יבואו אחריה, ובמובן הזה היא הכי ראויה בעולם להדליק משואה. היא סמל. ובצדק, בגלל שהיא אפשרה לנשים לדבר על הדברים האלה, היא דיברה והיא הקריבה את הדימוי שלה, זאת אומרת, היא דיברה בפנים מרוטשות ובשיער גזור ובשן שבורה, כדי שנשים אחרות יהיה להן קול. אז להגיד שהיא לא ראויה להדלקת משואה.
בואי גם יותר מזה, אפרופו הסטטוס ומה אנחנו תופסים כחשוב, להדליק משואה. פתאום כולנו, כן. פתאום כולנו מכבדים את מוסדות.
אפשר לחשוב שנעבור על כל מדליקי המשואה ב-30 השנים האחרונות, ונראה רק אנשים שבאמת הרוויחו
לא
את זה
קשור,
בזה
אפילו
יושר.
זה פרופוגנדה שלהם, להגיד לתפארת מדינת ישראל. כן. לא, זה ממש אופורטוניזם.
פגע במוסד החשוב
כן,
הזה.
כן, זה מה שאני אומר. אבל זה בדיוק העניין.
השמו רק לאימהות של הילדים שנפלו בשבי ומתו.
יש לי פה נקודה חשובה, כי זה הכל מתחבר לעונה עצמית מאוד גדולה שאנחנו עושים כחברה. אנחנו בונים את המוסדות האלה, אז אנחנו מעמידים פנים, לא מדמיינים, מעמידים פנים בלב שלם, אנחנו יודעים שזה שקר, אנחנו יודעים שמדינת ישראל היא בדיחה, ויד פתאום כולנו מעמידים פנים שהדלקת המשואה היא באמת כבוד, ואנחנו נשפוט את האישה הזאת האלה. אנחנו יודעים שדוקוים ונטפליקס זה בדיחה, לא, אבל אנחנו נשפוט עכשיו את היוצרים האלה כאילו הם עיתונאים, כי אנחנו צריכים להעמיד פנים שהדברים הם משהו אחר. זה לא טקס עלוב שמירי רגב מבהמת, זה באמת כבוד לתפארת מדינת ישראל. די, חברים, באמת די. כמו עם נטפליקס, כמו עם הצל של אמת, די. כולנו חיים בעולם, כולנו רואים בדיוק מה זה הדברים האלה. כמו שאת רואה מה זה ישראל היום, את גם רואה מה זה נטפליקס, ואת גם רואה מה זה טקס הדלקת המשואות. וכולם רואים את זה. אנחנו פשוט לא רוצים להכיר בזה, שזה פאקינג עלוב, והכל עלוב. וכן, יכול להיות שאפשר להרוס את החיים של מישהי סתם בשביל לעשות הסל מנטפליקס, ושזה ישתלם לך. כן, זה קשוח, אבל זה האמת. זה באמת האמת. וכאילו, אני לא מרגיש שהמחיר של להכיר בזה הוא כזה גדול. פשוט צריך לא לפחוד. צריך להסתכל על הדברים האלה בעיניים ולהגיד, ככה זה, כמו שביבי אומר, שהולך לפאקינג אלו, שאומר לו, אני רוצה שנמצא מנגנון שבו אתה לא מפרסם תמונה שבו אני לא נראה פצצה. הוא לא בא ואומר, אנחנו צריכים לייצר קבוצת דיון לקידום האינטרסים של הימין. לא, לא, אני רוצה קבוצת וואטסאפ שנקרא תמונות יפות לביבי על השער, ושם אנחנו נבחר תמונות יפות של ביבי, והם יהיו בשער, סבבה? טוב, אני רוצה לדבר, אני רוצה לעשות משהו מוזר לאייטם האחרון שלנו, עשינו את זה פעם אחת, ואני רוצה לעשות הספד. עשינו הספד לעזרא נאווי, ואני רוצה הספד למישהו שאולי לא הרבה ישראלים מכירים, שזה מישהו בשם גורדון לידי. וגורדון לידי היה אחד מהדמויות הכי בעיניי מעניינות בפרשת ווטרגייט, של הנשיא ניקסון. וואו, מיכל, ממש, זה מה שקרה, זה מהאייטמים שכאילו מיכל כאילו מין, kill me now. זה כאילו, אני הכי בן, זה אני רוצה לדבר על ההיסטוריה, כאילו, זה משהו כזה.
היסטוריה אמריקאית, לא סתם.
היסטוריה אמריקאית. לא, אז מה שאני אוהב בחבצלות באופן כללי, זה ב-obituaries, זה שאתה כאילו, אתה מקבל איזה הצצה לאיזה חשיבות של, אתה מקבל הצצה לתקופה אחרת, כי זה מישהו שהוא נורא לא חשוב היום, כי הוא כבר זקן, לעלה, כן? הוא מת בזקנה, אבל למי שמכיר, אז אתה פתאום, אתה נחשף לבאמת עולם מדהים. אז אני רוצה לספר קצת על גורדון לידי, ושניפרד ממנו, כי הוא בעצם, במובן מסוים, נתן יד לכל מה שדיברנו היום.
בהחלט.
כן, 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 כן. אז גורדון לידי היה אחד מה-White House Plumbers. למי שלא מכיר את סיפור ווטרגייט, זה מדובר בסיפור באמת מהמם ומאוד קלאסי של פוליטיקה אמריקאית, של כאילו שערויות פוליטיות אמריקאיות, שבו חבורת אנשים נשלחו מטעם הקמפיין של ניקסון למשרדים של המפלגה הדמוקרטית בבניין ווטרגייט, מלון ווטרגייט, שיחזור עוד הרבה פעמים בהיסטוריה האמריקאית. לדוגמה, לא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל מוניקה לוינסקי גרה בבניין ווטרגייט בזמן האפר שלה עם קלינטון, לא קשור, ושלחו אותם לפרוץ לשם, הם פרצו פעמיים, בפעם השנייה הם נתפסו, וניקסון בגדול התפטר מהנשיאות כמה חודשים או שנה אחרי זה, אחרי שהוא ניסה להסתיר את זה, כן? זאת אומרת, עשו חקירה למי שלח אותם, וזה שהוא שלח אותם, זה לא על זה העיפו אותו, אלא על זה שהוא ניסה להסתיר את זה ולטשטש ראיות ולעשות obstruction of justice, וזה בעצם הפעם היחידה בתולדות הפוליטיקה האמריקאית שנשיא התפטר בזמן כהונתו בגלל דבר כזה, וגורדון לידי היה המדרפאקר שהיה צריך לעשות את כל הדבר הזה, והוא היה בעצם דמות מהז'אנר שבסדרת פולישוק היה כאילו את האופרטיב הזה, הדמות של כאילו, בעצם הדמות שאלדד יניב מבוססת עליו, אז זה כמו מישהו שהוא אלדד יניב, זה מין קילרים פוליטיים כאלה.
עם פיקסר.
פיקסר, בדיוק, הוא פיקסר. עכשיו, בעולם הפוליטי אנחנו כאילו, זה בדיוק האנשים שאתה לא חשוף אליהם, כן?
אגב, אתה יודע שקראו להם, אתה מכיר את הסיפור, קראתי למה קראו להם The Plumbers?
למה קראו להם The Plumbers?
לא, ללידי הזה ולחבורה שלו, כינו אותם The Plumbers.
כן.
עוד
קריפס.
קריפס, שזה ראשי תיבות בכלל, זה לא בגלל זה. אבל Plumbers, בגלל שאחד מהם חזר הביתה וסבתא שלו שאלה אותו, what do you do? והוא אמר, אני מתקן דליפות.
I fix leaks, בטח.
I fix leaks for the president. ואז היא אמרה, so you're a plumber.
כן, מדהים, אני לא ידעתי את זה. אני חשבתי שהם התחפשו לכאילו אינסטלטורים שהם פרצו לבניין.
ואז נודע השם שלהם כפלאמרס.
אז גורדון לידי באמת היה, גם היה בקריפ, שקריפ זה the committee to re-elect the president, שזה בעצם כאילו, אני אקרא לזה הקמפיין, כן, מי שפועל הקמפיין. ואני רוצה לספר קצת על מה גורדון לידי עשה בשלב שהוא עוד לפני ווטרגייט. רק היה לו בעצם מין מחלקה של אנשים שבאמת פיקסינג ליקס. עכשיו, המשמעות של פיקסינג ליקס היא כאילו, נגיד, גורדון לידי הציע באיזשהו שלב לחטוף עיתונאי בשם אנדרסון ולהרוג אותו. זה הצעה אמיתית שהוא אליו, והוא גם דרך כלל אליי את זה על הכתב. ואז היועץ המשפטי של ניקסון אמר, מה? מה רצית לעשות? ואז הוא אמר בתגובה,
לא משנה, לאכול טוטים.
לא, אבל לא, אבל בגלל זה אני אוהב את גורדון לידי, כי את יודעת מה הוא אמר לו? הוא אמר, I'm just, Nixon said we have to get rid of this guy, so I'm just, אוקיי, סבבה. אז זה גורדון לידי. גורדון לידי הוא גם מי שבסופו של דבר ריצה הכי הרבה זמן בכלא, כי הוא לא הסכים להתנצל אחרי שהם נתפסו.
אחרי זה גם הייתה לו קריירה ברדיו, כאילו
אחרי
סופר,
זה היה לו
הוא
קריירה
סופר
ברדיו,
נהיה לג'יט.
בדיוק, ועל זה אני רוצה לדבר היום, כי זה בדיוק העניין. ניקסון, כדמות בפוליטיקה האמריקאית, ובפרט הקאבר-אפ, שגורדון לידי בעצם היה כן חלק ממנו, הוא מה שאני רוצה לטעון, זאת אומרת, יצר את התנאי אפשרות להמון מהשיח פייק שאנחנו רואים היום. יש פודקאסט מדהים בשם Slow Burn, שהעונה הראשונה שלו מוקדשת לניקסון, מאוד ממליץ לשמוע על זה, ופרק 6 או 7 שם מתעסק באיך בתקופה הזאת היה המון קונספירציות באמריקה. המון המון קונספירציות. ואיך הווטרגייט בעצם ישב על הדבר הזה. והרעיון הזה שהנשיא גם מקליט את הכל, אבל גם מוחק, וגם שולח אנשים, נגיד, לצטט, ואז להוציא דברים מהקשרם, בעצם היה איזה רגע בדיעבד נורא נורא משמעותי בהיסטוריה של התקשורת. כי אני חושב שזה הרגע שאנשים הבינו שמה שהם קוראים בעיתון הוא לא מה שקורה במציאות. בהקשר של אמריקה, באמת אני חושב את זה, כי באמריקה היא כן היה לה רגעים תמימים, פה ושם, כן? וניקסון גם בהיסטוריה של האמריקה נתפס כבאמת ה-evil nemesis הזה, הוא היה נתפס באמת רק כי הוא באמת היה סוג של ביבי, זאת אומרת, הוא באמת היה מישהו שהתעסק בפייקיות בדיוק במובן הזה. וגורדון לידי לא רק שהוא טכנית עשה את זה אז איתם, הוא גם הלך אחר כך וכאילו חלב את זה ויצר שיח פוליטי תרבותי. לדוגמה, ממה הוא התפרנס אחרי שהוא יצא מהכלא? הוא היה אמור לקרוא, הוא דרך כלל קיבל 20 שנה בכלא ושוחרר אחרי 4 שנים, חננו אותו, ואז הוא עשה הרצאות. בוא נשמע איזה הרצאות הוא עשה. אז נגיד, הוא, כשהוא עבד עם ניקס,
הוא עשה עם טימותי לירי, אבי הפסיכדלי. אבי
הפסיכדלי. עכשיו, למה הוא עשה עם טימותי לירי? בגלל שניקסון היה מפורסם for the war on drugs. אוקיי? ניקסון המציא את הדבר הזה. עכשיו, כל מי שמכיר היסטוריה אמריקאית יודע ש-The War on Drugs זה יופמיזם מאוד יפה להולכים להרביץ לשחורים. זאת אומרת, זה לא קשור לדרוגס, לא קשור כלום, זה יופמיזם, זה
Zero tolerance.
זה המשמעות היא, יש עליו, היא הולכת לפגוש את הראש של מישהו שחור, ובזה, זאת אומרת, זה המשמעות של The War on Drugs, ומי שלא ימות, נשים אותו בכלא. זאת אומרת, זה האוריג'ין של הדבר הזה. אז זה שמישהו שעבד כאילו באמת בגראונד זירו של ה-War on Drugs, הולך ועושה הרצאה עם אבי הפסיכדליה. מה יותר מסמל את ה-culture wars insanity של אמריקה מזה? והם התפרנסו מזה מאוד יפה, שניהם, כן? הוא גם כתב ספר. והוא סיים את חייו בעיקר כמנחה רדיו, מנחה רדיו ימני, שבאמת עזר גם להפיץ קונספירציות, והוא היה מאוד בענייני כזה כדורי בריאות וכל מיני שטויות כאלה, אבל גם באופן כללי מין כזה, מה שאת תמיד אומרת, הוא היה כוח שיצר content pollution. הוא ייצר כל כך הרבה זבל, גם במובן האמיתי, וגם במובן התקשורתי העכשווי, שאי אפשר גם לא לעצור שנייה ולהגיד, מת דמות משמעותית מעולם הפייקים והשקרים. כי הבד גייז האלה, הם מה שמייצרים את השמאל. זה מה שחשבתי כל הזמן, שמעתי את הפודקאסט על ניקסון, וגם שחשבתי על לידי. זה שהשמאל, גם באמריקה, אבל גם בארץ, אנחנו לא יודעים לייצר זהות עצמית. אנחנו מכוננים ביחס לבד גייז שלנו. השמאל ב-70s באמריקה, אי אפשר להסביר לך כמה הם שונאים את ניקסון. כמו שנגיד אבא שלי שונא את שרון, את מבינה? עכשיו, הוא שונא את שרון בזה שהוא גם מקביל יודע עליו את הכל, כן? כמו שאני שונא את ביבי, ברמה שאני בעצם הכי אוהב את ביבי בעולם, ואני יודע עליו הכל, וקראתי שתי ביוגרפיות.
יש לך קלסר של ביבי, ואתה כזה...
לא, ואני יודע את הסיבי שלו בעל פה.
אוסף כיתה תקשורת, ואתה מדביק מדבקות של ביבי.
כן, וקראתי חלקים מהספרים שלו, וקראתי שתי ספרים עליו באנגלית, ואני מאוד מכלי מתעניין, אני יודע המון עליו. כן, זה בדיוק העניין. אני לא, רבין, אני לא יודע על רבין, אני יודע מעט מאוד על רבין. ומה אני אומר? כאילו, כל דור ודור מכונן, כל דור ודור של שמאלנים מכונן בשנאה, העזה שלו כלפי האחר.
שלא נתחיל לדבר על טראמפ.
תודה רבה. וזה, פה זה בדיוק בזה רציתי לסיים, שלא נתחיל לדבר על טראמפ. עכשיו, זה, אנשים כמו אומרים לי, אני אתם גדי טאוב. זה לא עניין שלנו גדי טאוב.
אומרים את זה עלינו?
מישהו אמר לי את זה השבוע.
מדהים, כי לי השבוע אמרו שאנחנו, אנחנו נתן זה אבי.
מצחיק.
זה מדהים.
לא, אבל בהקשר של שנינו גדי טאוב וזה, אז בהקשר של טראמפ זה בדיוק זה. כי אתה אומר, השמאל מכונן כתגובה. בא טראמפ, בא שיח גזעני. ואז מה התגובה השמאלנית? Identity politics. וכל השיח הזה, שהוא כאילו מין גזענות turned positive. ואתה אומר, לא. זה ריאקציונרי. זה ריאקציונרי לקלצ'ר וורס שאנשים כמו לידי וניקסון הניחו להם את הקרקע.
נכון.
ואנחנו צריכים לעשות משהו אחר.
לי זה מחדד את זה ש, אתה יודע, מדברים הרבה על זה שההבחנה הזאת והחלוקה הזאת בין ימין ושמאל היא לא רלוונטית היום. ואני חושבת שהמקרה הזה מדגים איך היא לא הייתה רלוונטית גם פעם, ויכול להיות שהיא ממש. לא הייתה רלוונטית מעולם.
צודק.
והחלוקה הנכונה היא, אפשר לקרוא לה בעד המנהיג ונגד המנהיג,
כן.
אפשר לקרוא לה, אתה יודע, שמרני ולא שמרני, אבל זו החלוקה האמיתית, ימין ושמאל, just don't cut it, בגלל שהעניין הזה עם ניקסון, זה, וגם עם ביבי, וגם עם טראמפ, זה בין אנשים שחושבים שהמנהיג הוא מעל החוק, ואנשים
כן.
שחושבים שהחוק הוא מעל המנהיג.
כן, נכון.
וזה כל הסיפור פה, וזה במובן מסוים הסיפור תמיד, ואם אתה מסתכל על ישראל, אתה רואה שאלה המלחמות האמיתיות.
ודרך כלל אותו דבר, כאילו קלינטון. קלינטון היה לו המון צדדים כאילו מאוד מאוד ליברליים. בדיעבד אנחנו מבינים שהסיפור עם מונקו לווינסקי.
וגם עליו הגנו אנשים שחשבו בדיוק, שהוא מעל רחוק.
בדיוק.
ושהוא יותר טוב, וזה לא קשור לימין ושמאל.
כן, דרך כלל, הפודקאסט הזה, Slow Burn, יש לו עונה גם על ביל קלינטון, ומה שמדהים בלשמוע על התקופה הזאת, זה נורא מצחיק, זה רגע בהיסטוריה שבו השמאל עסוק בלעשות סלאט שיימינג למונקו לווינסקי, ולהגיד שלנשיא יש זכות לקבל מציצה מאינטרן בת 21.
לגמרי. שיש לו זכות לנהל רומן, ושאנשים לא יחדתו לו בתחתונים. אני זוכרת את זה מהילדות שלי.
מה שמדהים זה שעכשיו שאני ממש כאילו שומע עכשיו את הדבר הזה על קלינטון, אני רק אחדד. בסופו של דבר, זה היה על הזכות של הנשיא לקבל מציצה מאינטרן, כי למה הוא אמר, I do not have sexual relations with that woman? כי לפי, הוא גאון קלינטון, הוא עורך דין. לפי לשון החוק...
כי אז מציצה לא נחשבה יחסי
מין. לא, כי sexual relations אומר שאני מנסה לגרום למישהו עונג, והוא טען שהוא לא ניסה לגרום לעונג.
אלא היא ניסתה לגרום לו.
בום!
אוקיי, אני חושבת שאנחנו נסיים עם הפלאשיו הזה. תודה רבה לכל מי שהזין והזינה לנו, אנחנו נתראה בפרק הבא. ברקע, מה שומעים, עומר?
לילי פרנקו, קרי בלב.
נכון מאוד, להתראות.
ביי.
קר לי בלב.